טוב, אנחנו ממשיכים במאמר שהוא ביור על המאמר הראשון של מגילת אסתר בתורה האור על יביאו לבוש מלכות. אנחנו הגענו לדף צדיק א' לעמודה הרביעית למטה, הגענו לחלק האחרון של המאמר. כמו זה כן, עד כאן הסביר מה זה בפנימיות העניין, מה העניין של הלבוש אשר לבש בו המלך, ומה העניין של הסוס אשר רכב עליו המלך. הסביר את שני העניינים הללו, מה זה באלוקות ברוחניות. אנחנו יודעים בפסוקים שהמן הוא ביקש, הוא אמר, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, לסוס אשר רכב עליו המלך, ובעצם המן גם ביקש את כתר מלכות. אבל בפועל אנחנו, מה שאני הולך להסביר כאן, שאת הבחינה הרוחנית שמרומזת בעניין של לבוש, או מה שמרומז בעניין של סוס, זה המן יכול להיות לו שייכות לזה. אבל מה שמרומז בכתר שלבש בו המלך, לזה אין לאמן שום שייכות ושום עניין, זה קשור רק למרדכי ואסתר. מסביר את זה על פי פנימיות, על פי סוד העניין, אומר כך. והנה, בחינת לבוש וסוס, שני הבחינות שהסברנו, שמה זה לבוש וסוס? זה המקיף הגדול, המקיף העליון, למדנו שהוא מקיף את הכל, במילא יש נתינת מקום אפילו לבחינת אמן. יכול להיות על ידי בחינת אמן. כשאמן אומר יביאו לבוש, יביאו סוס, אז אמן יש לו שייכות לשני הבחינות הללו. לא אמן איכשהו אמן הרשע, אלא אמן איכשהו מתברר, איך שמתברר הניצוצות של אמן לקדושה. איפה אנחנו רואים שיש בכלל בחינה של אמן כפי שהיא בקדושה? הוא מביא בקיצור כמה ציטוטים שמזה רואים שיש את הבחינה של אמן איכשהו בקדושה. למשל, כתוב, שואלים הרי, אמן מן התורה מניין, ומביאים שכתוב אמין העץ. אז רואים שאמן יש לו איזה מקור בפסוק בתורה. אז אמן איכשהו כתוב בתורה הוא בחינה מתוקנת. מה זה, מה שייך לומר בחינת אמן זה בחינה מתוקנת? אמן הוא גס רוח. אבל יש את הבחינה הזו של גסות, שנתברר בקדושה. אפשר להשתמש בגסות בצד של הקדושה. זה אומר שהמן יש לו נקודות של ניצוצות של אור שהוא מתהפך לקדושה. כמו שלמשל כתוב בגמרת הלשון שמבני בניו של המן חולי. כתוב שמבני בניו של המן למדו תורה. דהיינו התגיירו ולמדו תורה. זאת אומרת שיש באמן בחינה שיכולה להתברר ולהיות בקדושה. גם הגסות של המן יכולה להיות בהתהפכות לגסות של קדושה. דיינו, למה זה בא לידי ביטוי שגסות הופכת להיות ביטוי גם בקדושה? דיינו, הגבהת הלב, יש בעבודת השם, יכול להיות מצב של עבודת השם באופן של הגבהת הלב, כמו שהפסוק אומר, והגבה ליבו בדרכי השם, שהוא יזכיר זה עוד מעט על יהושפט המלך. אז יש בקדושה גם כן כזו גישה של הגבהת הלב וגסות, זה אומר שזה נקודת אמן, יש בו נקודה של טוב, ולכן אמן יש לו יכולת לבוא ולומר, הלבוש והסוס שייכים גם לי. והעניין, מה זאת אומרת שיש את הבחינה של אמן, את הבחינה של הגסות, שזה מתהפך ומשתמשים את זה בקדושה. כי הנה צריך, כתוב הרי את הלשון, שבזמן התפילה כתוב צריך שיהיה עיניו למטה וליבו למעלה. אז מה הכוונה, מה הרמז בביטוי הזה? עיניו... העיניים, כידוע, זה בחינת חוכמה. חוכמה נקראת עיניים, כמו שיש את הלשון, החכם עיניו בראשו, שזה בחינת משה, משה עניינו חוכמה, שהיה עניו. אז לכן כתוב עיניו למטה. עיניו למטה, הכוונה היא שהחוכמה זה שפלות למטה, כוח מה. אבל ליבו, גם בזמן שעיניו למטה, על ליבו מה כתוב? ליבו למעלה. מה זה ליבו למעלה? זה ויגבה ליבו. כמו שכתוב ביושפט, הפסוק אומר שיושפט הלך בדרכי דוד אביו, שמה היה דרכי דוד אביו, והגבה ליבו. אז יש מושג של גבות הלב, שזה בעצם לכאורה מייצג את המן, אבל זה, משתמשים עם זה גם כן בקדושה. לכן מבחינת סוס, זה בדיוק העניין שהמן אומר, שיש לו שייכות לסוס, כי הסוס זה עניין של הגס, גס בקדושה, כמו שלמדנו את זה כבר בעריכות יותר בקטעים הקודמים, שהמילה סוס זה גימטריה בית פעמים סג, פעמיים סג, זה סוס, סג זה אותיות שעניין גס, אז במילא אמן יש בו את ויגבה ליבו, ויש איך שזה מתבטא בקדושה, אז לכן אמן חושב שיש לו שייכות לעניין הזה של הסוס. וגם עוד סיבה למה המן קשור לסוס, כי הסוס, כמו שגם את זה למדנו בקטע הקודם, שהסוס רץ מהר, לא כמו אדם שלא יכול ללכת כל כך מהר, אבל כשהוא רוכב על הסוס הוא יכול להגיע מהר. גם הריצה, המהירות, גם היא קשורה לאמן באיזושהי צורה. כשהאמן מתהפך לקדושה, יש לו שייכות לריצה של הסוס. מדוע? הוא אומר, וגם מבחינת סוס לרוץ, גם הוא נעשה מבחינת אמן. כמו שאנחנו יודעים את ההבדל בין צדיק לבעל תשובה, דווקא בעל תשובה יש לו חיל היתר, יש לו ריצה מהירה. אז אמן, כשהוא מתהפך לקדושה, יש בו את העניין הזה של הריצה. כי ירידה, צורך עלייה, להיות בעל תשובה, וזדונות נעשו כזכויות. כל פנים מה אנחנו רואים, שגם הבחינה של הלבוש, וגם הבחינה של הסוס, אלו שתי בחינות שיכול להיות להם שייכות גם כן לאמן. אבל כשהגיע לכתר, אמן רק חשב שיש לו יכולת להגיע לכתר, אבל בסוף לא, הוא לא קיבל, בכלל הגיע לכתר. מי שייך לכתר? כתר זה רק עם ישראל. זה מה שהוא עכשיו יסביר, עריכות, אותיות קצת קבליות, שרק העם ישראל, שזה מרדכי ואסתר, יש להם שייכות לכתר. מה עניין הכתר ששייך לעם ישראל? כי המקיף הגדול, אמרנו, יש גם אצל המן. המקיף מקיף את הכל. הכתר מעלתו, הוא קורא לזה כתר מלכות, הכתר מעלתו, שהוא כתר, הוא מאוד מאוד נעלה, מקיף, אבל הוא מחדיר את האור הנעלה עד למטה מטה. זה לא נשאר כמקיף עליון, אלא גם כשיורדים למטה מטה נשארים עם אותו עוצמה עליונה שנמצאת במקיף העליון. וזה יש רק בעם ישראל. לכן אצל עם ישראל יש תורה שהיא באה לידי ביטוי בקיום מצוות מעשיות. לא רק תורה באופן שאתה לומד עניין הלב, עניין רוחני, ואתה איכשהו מיסטיקה מופשטת. אלא המעלה של יהודי, זה שעם כל המעלה הגדולה ויש לו נשמה גבוהה ויש לו שורש עליון, אבל הוא מוריד את זה לעולם המעשה, למטה מטה, וזה המעלה של עם ישראל. נראה את הלשון בפנים. אבל כתר מלכות, כתר מלכות זה מעלה שיש רק לעם ישראל. מה זה כתר מלכות? יש את הלשון שכתוב בשיר השירים, מבחינת באתרה שיתרה לו אמו. כתוב לגבי מתן תורה, שעם ישראל קיבל את הכתרים, מלכי השרת נתנו להם כתרים כנגד נעשה, כנגד נשמע, התרה שיתרה לאמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, זה עניין של מתן תורה. עם ישראל יש להם את ההתרה האמיתית, את הכתר האמיתי. היינו, מה הסיבה שעם ישראל יש להם את הישייכות לכתר? על ידי נעשה ונשמע. עם ישראל יש להם את שתי המעלות, יש להם נשמע, יש להם גם נעשה. ומתחיל קודם עם נעשה. מבחינת נעשה תחילה, מה זה נעשה? זה מבחינת עשייה. מאיפה באה עשייה? מפשיעים מבחינת מקיף הסובב כל עלמין בשווה, ואחר כך נשמע המשכת התורה בפנימיות. כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, שהעשייה הגשמית באה מהמקור הכי עליון. המקיף הכי עליון מתבטא בעשייה הגשמית הכי למטה. כמו שראינו שהסדר השתלשלות מעין ליש, אין כזה דבר סדר השתלשלות מעין ליש. מעין ליש זה הילה ועלול, עין ליש זה דילוג וקפיצה. אז הבחינה הכי עליונה, כמו שהוא הביא את הדוגמה של האבוקה, האבוקה הכי עליונה מהירה אפילו למרחוק מאוד. אז לכן אצל עם ישראל יש את הנעשה, שזה הכי למטה, ויש את הנשמע. מה זה הנשמע? שזה נכנס בהבנה, בפנימיות. יש להם שייכות לאור הכי עליון, והפנומה הכי תחתונה, זה הקטע מלכות, זה עם ישראל. ואין זה אלא בבחינת ישראל מקדשי שמך. רק עם ישראל, שהם נקראים מקדשי שמך, הם יכולים לקבל את הקטע. שיש להם מסירות נפש, כי מה זה מסירות נפש? אותו דבר, הוא מתמסר לגמרי עד למעשה הכי תחתון, הוא מתמסר ולא משאיר שום נקודה שלא קשורה לאור העליון, זה המעלה של עם ישראל, ולכן הם דווקא ממשיכים מבחינת כתר. לכן דווקא עם ישראל יכולים להמשיך את הכתר מלמעלה עד למטה, כמו שידוע את הלשון שזה תרח עמודי אור, כתר זה גימטריה של התרי"ג מצוות דאורייתא ושם המצוות דרבנן, וקוראים לזה עמודי אור. מה זה עמוד? עמוד כתוב בתניא, הוא מביא את זה גם כן, שעמוד הוא מחבר בין הגג לבניין, וזה דו סטרי, ממשיך את הגג למטה ומעלה את המטה למעלה. החיבור בין שני הקצוות באופן הכי חזק ופנימי, זה דווקא עם ישראל, כמו העמוד המחבר מעלה ומטה. לכן אצל המן, הוא יכול להגיד, יש לי שייכות לסוס, ללבוש, למקיף. אבל להוריד את המעקב בפנימיות, היינו לחיות על פי זה ולהחדיר את זה באופן הכי חזק עד לפרטים הכי קטנים, זה לא שייך אצל המן. זה שייך רק אצל עם ישראל, רק אצל עם ישראל בקדשי שמך, יש את הנעשה ואת הנשמע. היינו הכי עליון ויורד עד למטה מטה. וגם בפורים היה גילוי זה. בפורים היה את הגילוי הגדול הזה, את הגילוי של האור הכי עליון שהתבטא למעשה בפועל, ולכן אנחנו רואים את הלשון במגילה, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. בפורים היה את ה... וקיבל את ההפנמה הפנימית, את החלו לעשות במתן תורה. מתן תורה שאז קיבלו את ההתרה, אבל אז היה באופן של כפה לאמר כגיגית, ובפורים זה וקיבל בפנימיות. מה הם קיבלו בפנימיות? את ההתרה, את האור הכי עליון. הכתר מלכות, זה התגלה בפורים. על די איך זה התגלה, אומר היהודים דווקא, על די מסירות נפש, כתוב וקיבל היהודים, שמענו שיהודים, הביטוי יהודי, זה ביטוי שמראה על ביטול, יהודים נקראים אלה שכופרים בעבודה זרה, כמו שהגמרא אומרת, ועם ישראל היה מסירות נפש, לכן הם קיבלו את הגילוי המיוחד הזה, זה הקטע שיש רק לעם ישראל. ומי נתן להם את הכוח לכך? על די מרדכי ואסתר. עכשיו הוא יסביר כל ה... קטע ארוך, עד סיום הקטע, גם איך מרדכי בשם שלו מבטא את הרעיון הזה, שזה מלמעלה מעלה עד למטה מטה, וגם אסתר בשם שלה גם היא מבטאת את הרעיון הזה. לכן מרדכי ואסתר שם היו המנהיגים של עם ישראל באותה תקופה, הם נתנו לעם ישראל את ההזדמנות, את האפשרות, לפעול באופן כזה, להמשיך קטע מלכות, להמשיך את המסירות נפש, עד למעשה בפועל, האור הכי למעלה עד למטה מטה, זה הקטע ששייך רק לעם ישראל. נתחיל עם מרדכי. איפה רואים במרדכי שיש לו שייכות לשני הבחינות הללו? כתוב על מרדכי, כמו שהביא קודם, ששואלים על המן, להבדיל, המן מן התורה מניין, על מרדכי גם שואלים, מרדכי מן התורה מניין, איפה מוזכר, איפה יש רמז על מרדכי? אז אומרים שכשיש את רשימת הבשמים, שמופיע בפרשת כתיסה, יש את רשימת הבשמים, ואחד מהבשמים זה מור דרור. על זה כתוב שמור דרור, בתרגום אונקלוס, מתרגמים, מה זה מור דרור? מאיר הדחיה, ומאיר הדחיה זה אותיות מרדכי. אז הוא מסביר שמאיר הדחיה ומור דרור זה בעצם תרגום של אותה מילה. אבל אותה מילה איך שהיא בלשון הקודש, בלשון התורה, מור דרור זה מבטא בחינה מאוד מאוד גבוהה, ובארמית אותו מילה עצמה, מאיר הדחיה, מבטא את הירידה עד למקום הכי תחתון, וזה עניינות של מרדכי, שיודע להוריד את האור הכי עליון עד למטה מטה. זה הנקודה של מרדכי, שזה מעלת עם ישראל, נראה את הלשון בפנים. נראה איך הוא אומר כך. כי מרדכי, בלשון הקודש, איפה כתוב מרדכי בשפת לשון הקודש, מה זה? הוא מור דרור. הוא מתרגם מינן, כשמסתכלים בתרגום של המילה מור דרור, מה זה מקבל? מאיר הדחיה. מה רמזים בשני הכינויים הללו, לשון הקודש לעומת ארמית? נראה ככה, מור דרור זה לא רק בפשטות שם של סמים, אלא מור דרור מרמז קבלה נקרא למעלה באלמא דחיירו. דרור, אנחנו יודעים מה זה דרור. דרור זה חופש. אז מור דרור זה מבטא דרגה של אלמא דחיירו. אלמא דחיירו זה בחינה עליונה מאוד למעלה. ומצד שני, למטה, בארמית, ארמית מראה שזה תרגום בלשון שפה זרה, למטה הוא נקרא מאיר הדחיה. מה זה מאיר הדחיה? בחינת מר, מרירות. שהוא מרירות וגבורות הנמשך בבחינת דחיין ומסאבין. מאיר הדחיה זה כמו מקום נדקה, מקום מסואב. דהיינו, ממור דרור, מהמקום אלמא דחיירו, עולם הבינה למעלה, עד המקום שהוא נקרא דחיה, דחיין ומסאבין. זה עניינו של מרדכי שמוריד את העניינים עד למטה, וזה היא התורה. זה הרי מעלת התורה שקיבלנו אותה במתן תורה. הפנמנו אותה בפורים. מה עניינה של התורה? בדיוק אותו דבר. הנמשכת ומתלבשת בעולם הזה הגשמי. תורה מצד אחד זה חוכמה אינסופית, אלוקית, שלמעלה מהעולם, קדמה לעולם. מצד שני, התורה נותנת לנו הנחיות והוראות איך להתייחס ואיך להתנהג, ודברים הכי תחתונים והכי גשמיים, הכי למטה. דהיינו, התורה יורדת שהיא בבחינת גלות ומרירות בענייני עולם הזה. התורה יורדת עד למטה מטה. זה מרדכי. וזה דווקא עם ישראל. זה דווקא הכתר של המלך, להוריד את הכתר עד למטה, ולשמור, כשאתה למטה, אתה שומר את הכתר, אבל הוא לא מפסיק באמצע הדרך. זה מעלה של מרדכי, שהוא יפנים ונתן לעם ישראל את היכולת הזו למסור את הנפש, ולהתחבר לזה בצורה פנימית. לכן כתוב, עכשיו הוא עובר, מתחיל לעבור לאסתר. לכן כתוב שאסתר גם כן הוא אותו דבר. איפה זה מתבטא באסתר? על זה אמרו חז"ל. חז"ל, כשמדברים על ההבדל בין אסתר לכל שאר ספרי הנביאים. אומרים חז"ל, הנביאים עתידים להיבטל. כתוב שלעתיד לבוא כל הנביאים עתידים להיבטל, חוץ ממגילת אסתר והלכות שבתורה שבעל פה. אז שני הדברים הללו קשורים לאותו רעיון. כי ההלכות, כמו שנזכיר את זה בהמשך, אבל נזכיר את זה פה, כי הרגע דיברנו על זה. מה זה ההלכה? ההלכה זה, בוא אני אגיד לך איך מתנהגים בהלכה למעשה, בעניינים הכי גשמיים, הכי למטה. ההלכה זה אומר להוריד את העניינים של התורה עד למטה-מטה. גם מגילת אסתר זה אותו רעיון. כי נגיד בעל פה, ואז נקרא בפנים. למה כל המגילות עתידים להתבטל? מה פירושים עתידים להתבטל? לא חלילה שימחקו, הכל תורה, תורה לא נמחקת. אלא כל המגילות, כל הנביאים, הם לכתחילה בדרגה אלוקית כזו, הוא קורא לה בספירות, ספירת הנצח וספירת ההוד, שספירת הנצח וספירת ההוד, הספירות שבאים להשפיע למטה. הנביאים הרי זה היה עניינם, לדבר לעם ישראל, להוריד את, לתרגם את התורה לאנשים שנמצאים בזמן של גלות, ואין את האור האלוקי, ושרבינו כבר לא נמצא, צריך לתרגם את זה למטה. אז הנביאים הם דרגת נצח ועוד, כשהם בדרגת נצח ועוד, כשיגיע גילוי של העתיד לבוא, ביחס לגילוי כזה גדול, אז נצח ועוד,
זיו.
מתבטל, זה כמו יש זיו השמש בתוך השמש. מה פה זיו השמש בתוך השמש? הוא מתבטל. הוא מתבטל לא כי הוא לא קיים, הוא פשוט לא תופס מקום. אבל מגילת אסתר, דרגתה כל כך גבוהה ונעלית, שגם ביחס לגילויים הכי גדולים שיהיה לעתיד לבוא, יש לה משמעות, היא קיימת. כי הגלוי שלה כל כך נעלה ויורד עד למטה, בדיוק כמו מרדכי. נראית הלשון בפנים. אז זה אמרו רזל, עתידים, הנביאים עתידים להיבטל כביטול זיו בשמש. שגם שהזיו מאיר, שהזיו נמצא בתוך השמש ומאיר, ויש לו אור רב, אבל מקום מקום במקורו, כשהשמש נמצא כרגע בעוצמה והזיו נמצא בתוך השמש, הוא בטל. מה פירוש הוא בטל? שאינו נראה ונרגש כלל. כלל לא מרגישים שיש פה זיו, מתבטל לגמרי. כך הנביאים, לכן הנביאים נקראים שמתבטלים. מה הכוונה מתבטלים? שהם מנצח ועוד. הדרגה של הנביאים זה בחינה של נצח ועוד, זה הבחינה הרוחנית שלהם. ומילא יהיו בתהילים. מה הכוונה יהיו בתהילים? שלא יהיו נראים ונגלים למעלה יתרה וגדולה, בעגלות נגלות אור אינסוף ממש. מתי שיהיה גילוי אלוקי גדול, שהשמש מאיר, אז הזיו אינו תופס מקום. הגילוי שיהיה לעתיד לבוא, שזה בנגלה כבוד השם ממש, וראו כל בשר, אז הנביאים אין להם מקום. אבל מגילת אסתר, מגילת אסתר יהיה לה משמעות ועוצמה גם בגילוי הזה שיהיה לעתיד לבוא. מהי הדרגה של מגילת אסתר? אז הוא אומר ככה. ידוע שעל אסתר כתוב, על אסתר גם שואלים, אסתר מן התורה מניין? אומרים את הפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אז כל המילים בפסוק כאן מרמזים על דרגת אסתר הנעלית. יש לנו פה כמה מילים שצריך להשבין. יש את המושג אסתר אסתיר, יש פניי, יש ביום ויש ההוא. וכל הבחינות האלה ביחד מבטאים את מעלתה של אסתר, מגילת אסתר. זאת אומרת ככה, אבל מגילת אסתר היא בחינת אסתר, אסתיר פניי ביום ההוא, דהיינו, בחינת מלכות שמסתתרת בראש הבריאה, ונעשה עתיק דבריאה. יש את ספירת המלכות, שביחס לעולמות ביאה זה עתיק, עתיק זה נעתק, זה נעלה מעולמות בריאה, זה מלכות האצילות אמנם, אבל זה נקרא מלכות ברמה מאוד גבוהה, כי כמו שהוא מסביר בהמשך, שידוע שבכל... איך בונים את ספירת המלכות? יש את המושג שצריך לבנות את המלכות. אבוש לבנות את המלכות. הרי בכל ספירה יש מלכות גם כן. כל ספירה יש כל העשר. אז ממלכות, עכשיו במלכות עצמה יש גם את כל העשר. אז כתוב שבספירת המלכות עצמה יש חוכמה, יש בינה, יש דעת. איפה נבנה החוכמה שבמלכות? החוכמה שבמלכות היא לוקחת את זה מהמלכות שבחוכמה. הבינה שבמלכות מאיפה היא לוקחת את זה? מהמלכות שבבינה. בכל ספירה יש את המלכות. אז מלכות נבנית מכל ספירה וספירה. מה שמקבלת ממלכות שבחוכמה, נהיה אצלה חוכמה. מה שמקבלת ממלכות בבינה, נהיה אצלה בינה. ואז מלכות בעצם בנויה מהמלכות שבכל הספירות. אז יש מה שמקבלת, מאיפה מקבלת מלכות עצמה? מלכות מקבלת כתוב מכתר. מלכות כתר, מהכתר מהמלכות שבכתר נהיה למטה, כשזה למטה במלכות נהיה כתר. זאת אומרת, מלכות הוא נקרא, אנוכי אסתר אסתר. אסתר אסתר זה משהו, הוא כזה אור נעלה שהוא עתיק. עתיק זה נקרא, הוא, הוא, ובין, בלי תפיסה ביחס לעולמות, נעתק ונבדל. אז מצד אחד הוא מלכוס, הכי תחתון, אבל הוא אסתר אסתיר. אסתר אסתיר לא מבחינה, במובן שלילי, הוא נסתר ולא ידוע, כי הוא, אין לו כלום, אין לו גילוי. להפך, הוא כזה גילוי גדול, שביחס לסדר השתלשלות שמתחתיו, הוא נקרא אסתר אסתיר, אי אפשר בכלל להשיג את גדולתו. ויום ההוא, מבחינת בינה. יום ההוא, כידוע, זה בינה. למה יום ההוא זה בינה? יום זה גילוי, ההוא זה בינה, כי על בינה ידוע, יש ביטוי שכתוב במקומות רבים, שעל בינה אפשר לבוא ולשאול שאלות. כשמאיר חוכמה, אז הכל, הנקודה מאירה, אבל זה רק נקודה, אתה לא רואה את הפרטים. כשמגיע לבינה, אתה שואל, איתה לשאלה, יש את הלשון, מה זה בינה? אני רוצה להבין, מה זה הנקודה הזו, מה זה הנקודה הזו? אתה, עצם מה שאתה שואל שאלות, כי אתה לא מבין, אתה רוצה שהיא יתגלה אליך, בבינה יש את הרחבה של העניין. עד שאתה מגיע להרחבה, יש הרבה שאלות בדרך. זה אומר שבינה מצד עצמו זה הוא. הוא זה לשון נסתר. ביום ההוא, דיינו, זה בינה, שמתגלה מהיום לבחינת ההוא. ולכן נקרא בחינת עתיק. לכן, מכיוון עתיק יש עוד ביטוי שכתוב שעתיק מתגלה בבינה. העונג הכי עליון מתגלה בהבנה. אז עתיק מתגלה בבינה. אז יוצא שבחינת בינה זה נקרא עתיק ביחס לעולמות ביה, וזה אסתר. כי מכיוון שזה עתיק, זה אסתר אסתיר, זה מאוד נעלה. אז אסתר היא בעצם מבטאת את הבחינה הזו העליונה, איך שבינה מתגלה בה העניין של עתיק. לכן נקרא בחינת עתיק אסתר אסתיר ביום ההוא. שגילוי עתיק הוא בבינה. והיינו, לכן אומרים, אנוכי אסתר אסתיר פנאי ביום ההוא. זה לא אחוריים, זה פנאי. והיינו בחינת פנאי, היא בחינת כתר מלכות. מה הכוונה כתר מלכות? כמו שאמרנו קודם. לפי שהמלכות לית לי מגר מהכלום. המלכות בעצמה אין לה כלום, צריך לבנות אותה. מאיפה היא מקבלת מלכות? היא אוספת מכל הספירות, היא מקבלת את ה... מכל ספירה היא לוקחת את העניין שקשור אליה. הוא מקבלת מעשר מלכויות. וכתר, מאיפה המלכות מקבלת את הכתר? מקבלת ממלכות שבכתר. היא אוספת מכל ספירה... מחוכמה היא, ממלכות שבחוכמה היא מקבלת חוכמה, ממלכות שבבינה היא מקבלת בינה, ממלכות שבכתר היא מקבלת כתר. והיא בחינת פניי, זה הפנימיות שלה. וזוהי המסתתרת בראש הבריאה ונעשית עתיק. לכן אפילו לעתיד לבוא, שנאמר ביום, ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה, אפילו לעתיד לבוא שיתגלו כל העניינים, שבחינת ביום ההוא יהיה בבחינת זה, מבחינת גילוי, מכל מקום בחינת אסתר שבחינת העתיק, אפילו ביום ההוא לעתיד לבוא שיגידו אלוהי אלוקינו זה, אסתר יישאר משהו. כל הנביאים יגידו, ביחס כזה גילוי, אין להם נתינת מקום, הם זיו בשמש. אסתר, זה אור כזה גדול, וגם לעתיד לבוא כולם יצביעו. זה אסתר אסתיר, זה נעלה שאנחנו אפילו לא יכולים להשיג את הגדלות שלו, ולכן הוא נקרא אסתר באופן חיובי. מבחינת סתימה זה כל סתימין. כי סתימין הם אבא ואמא. ועתיק וסתימה אפילו לגבי סתימין, ולכן אין לה ביטול. וכן ההלכות, אותו דבר ההלכות, כתוב ששני הדברים לא מתבטלים לעתיד לבוא. בגלל אסתר לא מתבטלת, וההלכות לא מתבטלים. כי שניהם אותו, יש להם מצד השוואה. גם בהלכות, וההלכות שהן מבחינת מורדכי מאיר הדחיה. כי ההלכות זה כמו מורדכי שלוקח מלמעלה מעלה, מודרור, עד למאיר הדחיה, כמו ההלכות שמלמדים אותנו איך להתנהג עד למטה מטה. לכן כתוב על מרדכי, והיא אומנת הדסה היא אסתר. מרדכי היא אומנת הדסה, כי שניהם אותו עניין ממש. מרדכי ואסתר זה אותו רעיון ממש. שהיא המעלה את הנשמות בגן עדן. אסתר, אמרנו קודם, זה יש את העמוד הזה, עמודי אור, שעמוד יש לו דו סטרי, להמשיך מלמעלה למעלה עד למטה, וגם מי שנמצא למטה, להמשיך אותו, להעלות אותו למעלה. ועל זה נאמר איך הנשמות עולות למעלה, שישה חודשים בשמן המור. אנחנו, יש כאן הרבה עניינים, כל שורה כאן אפשר להאריך הרבה, אבל אנחנו נלמד זה מה שנקרא, נקרא את המילים. שישה חודשים בשמן המור. שמן המור זה שתי בחינות, שמן זה בחינת חוכמה. מור יש בו ריח חזק, והיינו עניין העלאה בבחינת גבורות, היינו גבורות דאבא. ושישה חודשים בבשמים הם גבורות דאמא. אז הנשמות שמתעלות למעלה בכוחה של אסתר, יש את העלייה בבחינת חוכמה, יש את העלייה בבחינת בינה, שזה שישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בבשמים, ובזה הוא העמוד המחבר מעלה ומטה. על זה נאמר, הנערה באה, ובזה הנערה באה אל המלך. כי כשם שבגן עדן התחתון צריך שישכח חי זודאי אלמה, כמו שכשנשמה יוצאת מהגוף, ונכנסת לגן עדן התחתון, היא חייבת לעבור נהר דינור, לשכוח את כל מה שהיה בעולם הזה, כי אחרת לא יכולה להיכנס לגן עדן התחתון. אותו דבר כשהנשמה עולה מגן עדן התחתון לגן עדן העליון, ובזה הנערה באה אל המלך, כשהנערה, הנשמה צריכה לעלות יותר גבוה, היא צריכה לעבור 6 חודשים משמן המור, 6 חודשים בבשמים, שהעניין של זה, הצמצום והביטול של כל ההשגות שהיו לה לפני כן. כך בגן עדן העליון צריך להשכח עונג גן עדן התחתון, ששם הוא עניין תענוג נפלא אחר. בגן עדן העליון זה עונג בין ארוך שונה מגן עדן התחתון שלמעלה מעלה. וכל העונג הזה הוא מטעמי תורה. העונג העליון שיש לנשמה בגן עדן עליון זה בא מטעמי תורה, שזה נאמר ישכין עם נשיקות פיו, או בכוונת המצוות שידעו וישיגו טעמי הלכות וסודותיהם, ובזה יתענגו בתענוג נפלא ועצום, והיינו בחינת מרדכי מאיר הדחיה. ולכן גם ההלכות אינם בטלים, כמשל האבוקה, שאמרנו בהתחלה שהאבוקה מאירה עד למרחוב. כל פנים, מה הנקודה שאמרנו עד כאן? שיש דרגה עליונה שנקראת כתר מלכות. אמן, יש לו דמיונות שהוא יכול להגיע לבחינה הזו, אבל זה לא שייך אליו. אמן יכול להגיע לבוש, אמן יכול להגיע לסוס, אבל כתר מלכות זה רק ישראל מקדשי שמך. לא שייך לאמן. וזה הסיום של המאמר אומר. אך ויקח אמן את הלבוש ואת הסוס. המן בסופו של דבר לקח את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי. איך המן בכלל יכול לקחת את הלבוש והסוס? עצם מה שהוא לוקח את זה, פרושו שיש לו איזה שייכות לזה. כי בחינת מקיף נמשך גם באמן. הלבוש והסוס, הכוחות המקיפים, המן יש לו שייכות למקיף. החיסרון של המן שלא יכול להמשיך את המקיף בפנימי. בפנימי הוא גס, הוא ריק. להבדיל ממרדכי שהוא ממשיך את האור הכי נעלה עד למטה מטה. אז המן מבין שהלבוש והסוס, המקיף הזה, הוא צריך לתת אותו למרדכי. כי בחינת מקיף נמשך גם באמן, כי נודע שישו ד' סממני קטורת, ולבונה הוא המקיף, תיקרו לילוקה דלוקיה, ולכן נמשך בה גם, לכן נמשך גם בה בחינת לבוש עליון, מלכו זה אינסוף, וכן הסוס משם סג, שאין כאן הכתר, מה זה הכתר? הוא אומר כאן בסיכום של שורה אחת, כל מה שאמר קודם באותיות קבלה עריכות, מה זה הכתר? שהוא המשכה מקו וחוט לבחינת פנימיות, אין לאמן שליטה שם. ולא נעשה רק על ידי ישראל שהם מקדשי שמך, על ידי נעשה ונשמע, בחינת ביטול באינסוף דווקא, ולא על ידי גסות בחינת המן, אפילו אחר הבירור שהתברר בקדושה אין לו שייכות לזה. וזה בעצם מסביר את שלושת הפריטים כאילו, לבוש, סוס וכתר, אז לבוש, סוס, יש איזה שייכות לאמן, כתר לא שייך בכלל לעניינו של המן.